אומר רבנו, את כל העליות והירידות של הצדיק, אף על פי שלא נמצא אצל הצדיק, זה סימן שהוא מקושר לצדיק. כמו שענפי האילן מרגישים את הקורא בשורשם, הם הגיעו לשם מים או לאו. אז הרי אמרנו שכל הנשמות זה אילן, אילן שלם, אז הצדיק הוא נגיד חלק באילן, אז אם קורה אצלו משהו, אז הענפים שעליו צריכים להרגיש, כמו שכשאם מגיע מים לשורש, אז הגזע מרגיש, והעלים מרגישים, אותו דבר כל חלק, שהוא בשורש הענף שממנו מתפצל, הענפים שנמצאים על אותו, העלים שנמצאים על אותו אילן, צריכים להרגיש אם הגיעו מים או לא. זאת אומרת, זה המשל. אז רבנו אומר, מי שמקושר לצדיק, שהוא מאותו שורש, הוא צריך להרגיש מה שקורה אצלו. עליות, ירידות, הגיע המים, לא הגיע המים, כל זה. אז אם הוא מרגיש, זאת אומרת שהוא נמצא בצורה כזה של דבקות, שהוא דבוק ומרגיש. בכל עת שיש איזו בחינת הסתלקות, אז יורד חלק מהרוח דלעילה לתודעת האדם. אבל בשעת ההסתלקות ממש יורדת כל הרוח דלעילה, ואז מסלקת את האדם. אז אמרנו, הרוח דלעילה זה השגת אלקות, החלק הנשמתי היותר גבוה, שהאדם לא יכול לסבול אותו בתוך גוף. בכל אחד יש את המדרגה הזאת, יש איזה קטע כזה, שזה חלק גבוה לכלים שלו, שזה מצמיד אותו ומדביק אותו באינסוף. שזה העולם הבא. דבק בקדוש ברוך הוא. כל דבר, בין גשמי, בין רוחני, יש לו שלוש בחינות. צורה, מקום וזמן. הגשמי במציאות, בפועל, והרוחני במחשבה, בכוח. זה ההבדל בין גשמי לרוחני. גשמי זה מה שיש במציאות, והרוחני זה מה שנמצא בתוך המחשבה, זה נקרא רוחני. אז יש להם שלוש בחירות. הוא חייב שיהיה לו את שלושת הדברים האלה. צורה, ציור מסוים, באיזה מקום נמצא הציור הזה, ובאיזה זמן הוא נמצא. כל דבר ודבר בעולם, יש לו ציור, מקום וזמן. זה עושה לו את המציאות שלו, זה נותן לו מהות. הרוח דל אלה זה מה שבכוח, אמרנו במחשבה. והרוח דל טאטה זה מה שבפועל. כשהרוח דל אלה באה לבחינת הידיים, ירושו שהיא יצאה מהכוח אל הפועל, מהשכל אל המעשה, אל ההגשמה. זה נקרא שהרוח דל אלה באה לבחינת הידיים. הרוח דל אלה זה המחשבה, הכוח. אז בכוח יכול להיות ככה ציור מקום וזמן של משהו מסוים, זה בכוח. מתי הוא נקרא שהוא הגיע לבחינת הידיים? הידיים הם כלי המעשה, הם הכלים שמוצאים לפועל. כשהרוח, המחשבה, הגיעה לידיים לכלי המעשה, זה נקרא שיצא מכוח על הפועל, מהשכל אל המעשה, אל ההגשמה, אל המציאות.
אוקיי.
פשוט, לא?
כן, אני רק לא מבין מה החידוש פה.
אתה מחפש כל הזמן חידושים?
לא, מה... זה כאילו דבר ברור.
המושג הזה היה מוכר לך?
לא, בחיית המושגים לא.
זה הסבר של המושג.
המושגים, כן.
כדי שבנקודות הבאות, בפסקאות הבאות, יהיה ברור שהוא משתמש במושג. רוח דלעילה, תדע על מה מדובר. אז עוד פעם, רוח דלעילה זה המחשבה, מה שיש בכוח. ומה שהוא יכתוב לנו אחר כך, שזה בא לבחינת הידיים, תבין שהוא מתכוון שזה יגיע למעשה, יצא לפועל. על ידי שיש לאדם פרנסה, ואין לו נצרך לבריות, על ידי זה הוא יכול להיות אדם אמיתי. אין לו צריך להשתדל לעשות חן של שקר כדי למצוא חן בעיני העולם. כשאדם אין לו פרנסה, הוא נצטרך לבריאות, אז הוא צריך לחנוף אותה. או לא דווקא לפרנסה, כשהוא נצטרך לבריאות, בדרך כלל זה לפרנסה, כי זה הדבר העיקרי שמחיה את האדם. אבל כשיש לאדם הצטרכות לבריאות, לכבוד, לכל, לא משנה, למשהו.
כן.
הוא שפוט שלהם במשהו, צריך להם משהו, אז הוא עושה הצגות, הוא לא אמיתי. אז על ידי שאדם יש פרנסה, זאת הנקודה העיקרית, אז זה יכול להיות אדם אמיתי. הוא לא יחנוף אף אחד, אם הוא אמיתי, כי יש כאלה שיש להם אין סוף כסף, ובכל זאת הוא חונף, והוא לא אמיתי, ואין לו ביטחון, זאת אומרת, מה שהממון היה צריך לעשות לו, לא עשה לו, לא עבד עליו, לא תיקן אותו, לא הביא אותו למצב של ביטחון ויישוב האדם, הוא גם במצב של עניות. מה זאת אומרת במצב של עניות? הוא מפחד על מה שיש לו, אז הוא ממשיך לחנוף עם כל הכמות שיש לו. כי אם הוא נצרח, הוא צריך לעשות חן של שקר, הצגות. וזה דבר שפוגם את הכוח להוציא לפועל. הכוח להוציא לפועל תלוי בזה שהאדם לא נצטרך לבריאות. כי למה? כי אם הוא נצטרך לבריאות אז אין לו אמת. אם אין לו אמת אז התפילה שלו לא יכולה להיות באמת. תפילה לא באמת, היא לא יכולה להוציא מכוח אל הפועל. הכוח להוציא מן הפועל והכוח אל הפועל זה על ידי תפילה, על ידי דיבור עם השם, אתה מבקש, למה השם תעשה ככה. אתה רוצה שהבקשה תתמלא, אתה צריך להיות איש אמת. הדיבור שלך אמיתי. הדיבור האמיתי הוא פועל. אז אם הוא נצטרך לבריאות, הוא לא איש אמת. אם הוא לא איש אמת, גם הדיבור שלו לא יהיה אמת. כדי שיוכל האדם להוציא את חפצו מכוח אל הפועל, צריך שיהיה לו שלמות הדיבור. היינו שיוכל לדבר עם השם יתברך באמת, זה נקרא שלמות הדיבור. זה פשוט, פשוט. כשאתה מדבר עם מישהו ואתה לא מדבר אמת, אז הדברים הם סתם, זה לא רציני. קרוב השם, אומר דוד המלך בתהילים, קרוב השם לכל קוראיו ולכל אשר יקראו באמת. זה שאנשים אומרים שהם ביקשו, התפללו, ולא יצא, השם לא קיבל את התפילה, בגלל שהדיבור לא היה באמת. מה זה לא היה באמת? בן אדם יכול לחשוב, מה זאת אומרת אני לא באמת? אני מבקש באמת, אני מבקש. נכון, אתה מבקש באמת, אבל זה לא נקרא לדבר באמת, כי אתה, נדמה לו שהוא מדבר אל קיר, נדמה לו שהוא מדבר אל אוויר. זה נקרא שהוא לא מדבר באמת. הוא צריך להיות בעל אמונה כזאת חזקה, שכשהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה כמו שאני מדבר אליך. אני בטוח, ב-100% שפה מולי עומד בן אדם ואני מדבר איתו. ככה המדרגה צריכה להיות אמיתות בדיבור עם הקדוש ברוך הוא, שאם הוא נמצא פה, הוא שומע אותך. אמיתי? אז הדיבור שלך אמיתי. אם לא, אתה יכול להגיד, אתה מתכוון ברצינות, תעזור לי. אבל אתה זורק את זה באוויר, כי לא ברור לך שהוא פה. זה נקרא באמת. להוציא מכוח לפועל הוא על ידי הדיבור, על ידי התפילה, אומר רבי נתן. על ידי התגלות האמת נופלים כל הרשעים האחוזים בשקר. כמה שהאמת מגדלה יותר, השקר נופל. כשהשקר נופל, כל מי שאחוז בשקר נופל עם השקר. הרשעים אוחזים בשקר, בבלוף, בחמאס, בכל השקר, אז כשמתגלה את האמת, השקר נופל. מי שנצטרך לבריאות לאיזה דבר, כגון ממון, כבוד וכדומה, אזי אינו יכול להתנהג במידת האמת, כי הוא מוכרח לעשות כל מיני חן של שקר, כדי למצוא חן בעיניהם, לכן אינו יכול להתפלל תפילה אמיתית, תפילה שתתקבל. כל המחשבות שעוברות במוח האדם, כולם באים בתוך דיבוריו בדקות גדול, ואין הוא מרגיש זאת. יש קשר ישיר ופתוח בין המוח לפה, לכלי הדיבור. זאת אומרת, זה גל פתוח. כל המחשבות שעוברות לאדם בראש, הן עוברות לתוך הפה, והפה אומר אותם. רק הווליום כזה נמוך, שאתה לא שומע ואף אחד לא שומע. ברגע שתגביר את הווליום, הכל יוצא מהפה. זאת אומרת, אתה מגביר את הווליום או לא מגביר את הווליום. אבל הכוח של המחשבה, שזה הכוח האלוקי, יוצא דרך הפה. יש דברים שצריך להוריד את הווליום לאפס, שלא ישמעו דיבורים כאלה, ויש דיבורים. יש מצב שהמחשבה נקייה לגמרי, שאין שם דיבורים רעים, אין שם מחשבות רעות, אין לשון הרע, אין לצנות, רק טוב. אז אתה לא מודאג, כי אדם פחד מעצמו. למה אדם פחד מעצמו? מוות וחיים ביד הלשון. יכול להיות שהוא יגיד איזה דבר שיפיל אותו, דבר שיפליל אותו, דבר שיעשה לו כל מיני דברים בגלל הפה, שהוא אמר דבר לא במקום. אז אדם פחד.
נכון.
גם הוא פחד מהכבוד.
כן.
שלא יחשבו שהוא מטומטם, איך הוא אמר דבר כזה, והוא נזהר מה לדבר. יש כל מיני דברים שסכנות שהדיבור יכול לגרום. אז אדם שומר על הפה. אז הוא במתח, זה לשמור, לשמור זה להיות במתח, להיות באיקון. מה יוצא, מה? כשהמחשבה נקייה מזוכחת, אתה לא באיקון ולא בכלום, אתה רגוע. למה? גם שיצא מה שיצא, רק טוב. אין לך פחד. ואותו דבר לגבי האיברים, שאר האיברים. גם המעשים של האדם הם מעשים שצריכים ביקורת, לפני שהוא עושה אותם. הוא יכול לעשות דברים מסוכנים, לעצמו, לאחרים, אז מישהו צריך לשמור על הגוף, שהוא עושה את הפעולות, לבדוק אותו, שהכל בסדר, שאל תעשה, כן תעשה, תעצור, תבדוק. אז עוד פעם, אדם במתח. כשהוא במתח, קשה לו להיות בשמחה. הוא בפחד. הוא כל הזמן בהכנה, הוא מוכן לשמור. כשאתה לומד שולחן ערוך טוב טוב ומקיים אותו טוב טוב, הפכת להיות כלי שיצא ממנו רק טוב. אז אתה לא מפחד מעצמך. כשאתה כבר בקיא בשולחן ערוך וכבר יישמת אותו, הפך להיות חלק מהאיברים שלך, אתה יודע שהאיברים האלה לא יעשו דבר שהוא נגד השולחן ערוך. שולחן ערוך זה הגשר צר מאוד, שאומר לך איך להיות בן אדם. בינך לבין הבריות, בינך לבין הבעלי החיים, בינך לבין הצמחים, בינך לכל הבריאה, ובינך לבין הקדוש ברוך הוא. זה ספר שאתה צריך להתאמן עליו כדי להפוך את הגוף שלך לישר. ועכשיו אתה משוחרר, אתה לא צריך לשמור עליו, ואתה הכל בסדר, ועכשיו אתה יכול עם המוח לטוס. לאן לטוס? לעולמות העליונים, להתחבר לקדוש ברוך הוא. זה מה שמפריע לאדם, הוא לא יכול להיות המחשבה שלו בשתי מקומות. ברגע שהוא שומר על הגוף, הוא לא יכול להיות במחשבות אחרות. הוא כל הזמן בביקורת על הגוף. אז זה מה שהוא אומר רבנו, כל המחשבות שעבורות במוח האדם, כולם באים בתוך דיבוריו בדקות גדול, ואין הוא מרגיש זאת. והצדיק שיש לו אוזניים טהורות, שומע מפיו את אשר במחשבתו. זה אפשר להגיד, לקרוא לזה שמיעה שכלית. יש אנשים שהם נולדו עם הכוח הזה, ו... הם משתמשים בזה, אתה יודע, בכל מיני דברים, שבאים אנשים אליהם, ממלאים להם את הקופה, והם מדברים, איך הוא יודע, מה איך אתה יודע, אתה מספר לו, רק אתה לא מרגיש שאתה מספר לו. אתה מספר לו בדיוק, והוא בדיוק קולט מה אתה אומר. מה שבמחשבה שלך, והוא אומר לך, ואתה אומר, הוא, איך הוא יודע. זה אנשים שנולדים עם זה בלי קשר לכלום. הוא נולד עם התכונה הזאת. כל דבר על מנת להוציאו מהכוח אל הפועל מוכרח לעבור שלושה שלבים. מהכוח, מהאינסוף, אל המחשבה של האדם, ומשם אל הדיבור, ואחר כך בא אל המעשה. זאת אומרת, אתה צריך לחשוב על הדבר, כשאתה צריך לחשוב על הדבר, אתה צריך לחשוב עליו בשלוש בחינותיו. מה הציור שלו, מה המקום שלו, ומה הזמן שלו. ועשית אותו למציאות. בלי מקום, מחשבה, בלי ציור, מקום וזמן, אין לו מציאות. אתה צריך ציור, מקום וזמן במחשבה. אחר כך דיבור. הדיבור זה לקשר את זה לאינסוף. כי שום דבר לא יצא לפועל בלי הקדוש ברוך הוא. אתה צריך, חייב להיות מחובר לכוח האינסופי הזה, לקדוש ברוך הוא. משם, מהדיבור זה יכול להגיע למעשה. למה? חסר לנו שלב עכשיו. השלב שחסר באמצע הוא הרצון. אם לא יהיה רצון, לא תוציא את זה לפועל. הרצון הוא מפעיל את האיברים, להוציא לפועל את הדבר. בין האיברים שלך, בין האיברים של שאר הבריאה. אתה צריך לרצות שיהיה ככה. והרצון שלו הוא רצון אמיתי, חזק. הרצון שיהיה ככה, לקשר את זה לקדוש ברוך הוא, שמשם בא הכוח, לצייר את המקום, ציור מקום וזמן, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, ולרצות, וככה זה מתגלגל, אחר כך בא הרצון, וזה יוצא לפועל. אי אפשר לעשות שום דבר בלי חשק. לכן, כל דבר שאדם רוצה וחושק לעשות בעבודת השם, נתנו לו בתחילה חשק לזה מהשמיים. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להוציא משהו לפועל, אז איך הוא מפעיל את הכלי? איך הוא מוציא לפועל? הוא צריך להפעיל את הכלי. הוא נותן לו רצון. עיקר גודל החשק נעשה על ידי המניעות שמביאים על האדם, כי המניעות מגדילים החשק. זאת אומרת, זה אחד הדרכים לתת רצון לבן אדם. איך אתה נותן לו רצון? על ידי שאתה מזמן לו מניעה. יש אחד שמזמנים לו מניעה והוא הולך אחורה, מוותר על הרעיון, זה סימן שלא היה אפילו ניצוץ של רצון אמיתי, זה היה כאילו רצה. כי אם יש ניצוץ של אש באיזשהו מקום, אם אתה תשפוך שם עומר בעירה זה ידלק. אבל אם אין ניצוץ, החומר בעירה לא ידליק אותו. החומר בעירה זה בעצם מניעה, כביכול. אתה הולך לחבוט אותו, כאילו, לעצור אותו. אז אם אין ניצוץ, אז אין כלום. אז ככה אתה יכול לדעת, שאדם יש לו חשק אמיתי, ניצוץ של חשק לעשות משהו, ובאים לו מניעות, המניעות מגדילים לו את החשק לאותו דבר, ואז הוא רוצה יותר ורוצה יותר, עד שהרצון שלו צריך להיות ברמה, לפי ערך החפץ שהוא רוצה. כי אם הרצון יהיה פחות מהערך של ההוא, הוא לא יגיע אליו. הוא צריך להיות באותו, הרצון צריך להיות באותו גובה, של הדבר שאתה רוצה. אז המניעה כל פעם צריכה להגדיל את החשק עוד יותר, עוד יותר. אז כל מניעה לא להיבהל בה. כשיש מניעה, זה כדי להגדיל את החשק שיהיה מתאים לערך של הדבר הנרצה. אז עוד מניעה, תעלה יותר ברצון, תעלה יותר ברצון. הרצון עולה. עד שהוא מגיע למצב שהוא יכול להוציא אותו לפועל. עכשיו, אם יש מניעה ובן אדם חזר בו, זאת אומרת, לא היה ניצוץ אפילו של רצון אמיתי. זה לא היה רצון. זה רק אמרו ככה, אמרו שזה טוב שיהיה ככה, אז הוא אמר גם אני רוצה.
כן.
בגלל שאמרו אחרים, לא בגלל שהוא רוצה באמת. התאוות. והתגברות החשק לעשות עבירות. נעשה בגלל שהעבירה נמנעת מהאדם על ידי ציווי התורה. אמרנו מניעה מגדילת החשק. כל החשק לעשות העבירה דווקא נובע מזה שיש עליה איסור. מים גנובים עם טקו. יש על זה מניעה גדולה, התורה מונעת. לכן הטעם של העבירה טעים מאוד, כי יש פה איסור.
רואה את זה הרב עכשיו, את בני נעורים, אני שומע,
מה?
אני שומע את זה הרבה אצל בני הנעורים.
כן.
שהם, שכל בתורה ובמצוות, שפתאום יוצאים בכל מיני דברים, מתירים לעצמם, שההורים שלהם גוערים בהם, אל תעשו את זה, כל מיני דברים שישים נשים, ונפתקל דברים שאסורים. אז השאלה, אתם שואלים, מה כדאי פה לעשות? האם כדאי להגיד להם, בסדר, תעשו מה שאתם רוצים, או שלמנע אותם, ואז הם ירצו עוד יותר.
זה צריך להיות כבר, בשביל הדבר הזה צריך להיות בינה ודעת. צריך להיות לך כלי הזה שנקרא בינה. להבין דבר מתוך דבר. כל מקרה לגופו. אתה צריך לדעת לפני מי אתה עומד. אתה צריך לזהות אם הרצון ההוא הוא אמיתי של זה שרוצה את הרצון הזה. ואתה צריך דעת להביא אותו לקו האמצעי. אם תלחץ יותר מדי לאסור, אתה מגדיל לו את החשק. אם תתיר לו, אתה מפחד שהוא ירוץ על זה. אתה צריך את הקו האמצעי, אתה צריך דעת לזה. דעת מביא לך את הקו האמצעי. הכלים פה מונחים לפניך, אתה צריך לדעת באיזה כלי להשתמש ומתי. כל הכלים מונחים, אבל זה נקרא המקצועיות של ה... מה ההבדל בין שניים שגמרו בית ספר באיזשהו מקצוע. שניהם גמרו עם תעודות מצוינות, שניהם. אחד כבר 10 שנים עובד במקצוע, השני עכשיו רק יוצא לשוק. למה זה יותר טוב מזה? שניהם למדו אותו דבר. רק ראו שהוא כבר 10 שנים בניסיון, הוא נוכח לדעת שמה שהוא למד בבית ספר, בתיאוריה, לא תמיד אני יכול להשתמש עם הכלי הזה. לפעמים אני צריך כלי אחר, או לחבר בין שני כלים, או לצרף את זה עם זה, כי במציאות הדברים נראים אחרת. זה ניסיון. לדעת כמה לטפטף, וכמה להגיד, וכמה לאסור, ומה לא לאסור, ואיך לאסור. לפעמים דווקא העידוד לכיוון הזה ימנע אותו לגמרי. היה מקרה כזה. אספר לך אותו. אחד ניגש אליי ואמר לי שהבן שלו הכיר עובדת זרה. ונהיה חבר שלה ויצאו פה. אחרי שנגמר לה חוזה, היא צריכה לחזור שם על הפיליפינים או לאן שזה. אז הוא המשך להתכתב איתה. והגעגועים, געגועים, געגועים, רוצה לנסוע לשם, רוצה להיות איתה, רוצה לשתוע, רוצה לנסוע. אז הוא שאל אותי, מה להגיד לבן? אמרתי לו, איך? תיתן לו צ'ק. תגיד לו, כך, לא יודע כמה היה כרטיס, $1,000? לך תקנה כרטיסה אליה. הכרתי את הבן אדם, את הילד, וגם... אחרי שהוא נתן לו את זה, אמר לו, מה, אני נורמלי, אני צעד שם, זו סתם. כל החשק ירד. ויש מקרים הפוכים, תתן לו את זה, הוא בשמחה ירוץ. תלוי, צריך לדעת איך, אבל קשה. אין פה איזה כללים שאתה יכול להגיד, ככה אתה עושה, אתה צריך. סייעת דשמיה, וקדוש ברוך הוא יעזור לך להבין דבר מתוך דבר, ואיך. כי אלה דברים של חוט השערה. כפי מעלת הנחשק, אומר רבנו, כך צריך להיות גודל החשק. לכן ככל שהנחשק יקר יותר, מזמינים לאדם מניעות גדולות יותר, כדי להגדיל חשקו. וזאת הסיבה שבעבודת השם, בהתבודדות, ובתיקון הכללי, וכל הדברים היקרים והחשובים, יש כל כך הרבה מניעות לעשות אותם. למה? תגיע עם החשק לרמה המתאימה לאותו דבר. כל המניעות שמזמין השם יתברך לאדם בקיום התורה והמצוות, הכל כדי להגדיל לו את החשק. והאדם טועה לחשוב שמישהו שונא אותו, והקדוש ברוך הוא לא רוצה אותו, זה הדמיונות שכנסים, עובדה, אני רוצה לעשות טוב, אני רוצה להיות צדיק, והוא מפריע לי, והוא מונע אותי, וככה אנשים מדברים, זה בטעות. כל המניעות הם להגדיל לך את החשק, הקדוש ברוך הוא טוב, חסד, הוא רוצה לקרב אותך, אבל ככה המערכת בנויה. צריך לעבוד על הנפש שלך בצורה הזאת, כדי שאתה תרוץ לעניין ותפעל יותר טוב. כל מה שהאדם חושק באמת, בוודאי יוכל לגומרו ולהוציאו מכוח לפועל, ושום מניעה או אונס לא יוכלו למונעו, ולהפך, המניעות יגדילו לו את החשק. כאשר האדם חוזר בו מלעשות דבר עקב מניעה שהזדמנה לו, סימן שלא היה לו חשק מתחילה לעשות. כי כל מניעה מגדילה חשק. יש כביכול, אומר רבנו, הרון אף אצל השם יתברך. ומזה משתלשל הרון אף אצל האדם. הכל מתחיל מלמעלה, הכל מתחיל מהאינסוף. רק אנחנו צריכים לדעת איך להתמודד עם המציאות, לעשות. פעמים בא לבן אדם, הרון אף. הרון אף הזה השתלשל מלמעלה. עכשיו בידך, אתה יכול להפוך אותו לחסד. רבנו אומר, למתק את הדין בחסד. בא לך לכעוס על מישהו, בא לך לעשות למישהו משהו, תהפוך את זה לרחמנות. בידך עכשיו לנווט לפה ולשם. עיקר התשובה היא חרטה על העבר. האותיות שאינן מנוקדות, הן בלא נפש המחיה אותן ומניעה אותן.
מה קצת אתה יכול לדבר עליך? עיקר התשובה היא חרטה על העבר?
כן, בן אדם מתחרט. יש מצב שבן אדם נקרא שהוא חזר בו ממשהו אם הוא לא התחרט. למה בבית המשפט מבקשים חרטה? ואם הוא לא מתחרט, אם יש חרטה, הוא התחרט, אז בסדר. אז אומרים, אפשר להגיד שהוא מעד, נכשל, בטעות, הוא לא יעזור על זה, אז בסדר, יש תיקון פה. אבל אם הוא יושב על דעתו ואומר שהוא לא מתחרט, אז יש פה בעיה עם הבן אדם. הוא לא קולט שהוא עשה טעות, אז יש פה בעיה. צריך להתחרט שהוא... בסדר, מועד, בן אדם עושה דברים, לא תמיד ברצונו, יש כל מיני כוחות מסביב שמטעים אותו ומבלבלים אותו ופועלים עליו לעשות איזה דברים, ואחרי זה פתאום הוא מתעורר מהחלום הזה שהוא עשה את זה בתוך חלום, ואיך עשיתי דבר כזה? אז כשיש חרטה, יש מקום לדון אותו לכף זכות. אבל כשהוא מתעקש ממך לא מתחרה. אז צריך לעשות לו תיקון יותר מסיבי. האותיות שאינן מנוקדות, הן בלא נפש המחיה אותן. הניקוד של אות זה נקרא הנפש שלה, החיות שלה. כי אות זה עבר מת. אתה יכול לקרוא את האות אם אין לה ניקוד. לא לקרוא אותה בעל פה כשאתה יודע את הניקוד בעל פה. אתה לא יודע ניקוד בכלל. אי אפשר, אני אחבר לך פה מילה חדשה שעוד לא שמעת אותה אף פעם, בלי ניקוד, אתה לא יודע איך לקרוא אותה. הריק, כמת, פתח, איך אני קורא את האות הזאת? אז זה נקרא שהם בלא נפש. המחיה אותם ומניעה אותם. הניקוד נותן תנועה לאות. זאת אומרת, מחיה אותם. וזה הנפש שלה. לכן אין להם ביטוי ואינם יוצאות הפועל. כמו כן, אם אין חשק, לא יוכל האדם להוציא מהכוח אל הפועל. החשק הוא במקביל לניקוד של האותיות. נמצא שעל ידי החשק הוא עושה נקודות לאותיות של אותו מעשה ונותן להם היגוי, תנועה וחיים.
זאת אומרת שאתה יכול לצייר לך ציורים יפים מאוד, אבל עדיין זה כמו אותיות בלי ניקוד.
עד שיבוא החשק.
שיבוא חשק אליך.
ומי שאינו יודע כל זאת, אומר רבנו, את כל זאת, את כל התורה הזאת, אינו יודע מהו איתר יד. איתר יד זה שמאלי. כי איתר יד הוא דבר חידוש. גם אינו יודע להוציא מכוח אל הפועל. זה במשפט הזה רבנו סיים את הקטע הזה של אותה תורה, ופעם אחת הוא אמר, הוא הלך למכר את האדמו"ר רבי ברוך, דוד שלו, ודיבר איתו על המושג יתר יד, והוא ראה שהוא לא מבין על מה הוא מדבר, על מה רבנו מדבר, ורבנו חזר ואמר בשמחה, נתנו לי מתנה מהשמיים, אני יודע מהו יתר יד, כי יתר יד זה דבר סוד, ומי שלא יודע את זה, אינו יודע, יודע להוציא מכוח אל הפועל. שנזכה בעזרת השם למדרגה הזאת. להוציא מכוח אל הפועל. זה פשוט מאוד שלטון. זה שולט בעולם. ורבנו אומר, אבל לאורך כל הדרך, הוא מזכיר את זה בכוח התפילה. אין פה טריקים.
כן.
כי רבנו אומר, מי שלא מוציא על זה תפילה, זה כמו כישוף. כל מיני דברים שמוצאים על ידי כל מיני ידיעות, ויש כאלה שנותנים להם ידיעות בקבלה מעשית, ועוד כל מיני ידיעות, רבנו אומר, מי שעושה את זה, מי שלא בכוח התפילה, זה כמו כישוף. במעשה ג' של החיגר, רבנו אמר, והחכם קיבל, העביר את הספר שבו היו רשומים כל השמות והמשפחות, שמות ושמות משפחה של השדים, כוונה של המוצאים לפועל, כל מיני כוחות שמוצאים לפועל, אתה יודע את השם שלו, זאת אומרת, אתה יודע את המהות שלו. של כוח, כוח רוחני, שהוא נקרא ככה. אז הוא נתן את זה לבניו, את הספר, אמר להם, אתם יכולים ללמוד בו, אבל אל תשתמשו בו, אלא שתהיה לכם אמונה בקדוש ברוך הוא. תלכו עם אמונה. כי אם אתה משתמש בידע הזה, כאילו, אתה עוקף את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כשרוצה להוציא משהו לפועל, הוא משתמש עם המציאות? בוודאי. שהוא רצה לפתוח את הים למשל, שישראל יעברו בים. עם מה הוא משתמש? ויעבר רוח קדים כל הלילה. כתוב, כל הלילה הייתה רוח, ולפנות בוקר הים נפרץ לשתיים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יפעיל רוח. זאת אומרת, הוא צריך להפעיל פה מכשירים, כלים, שבהם באופן טבעי קורה דבר כזה. כי אתה נמצא בעולם הטבע, אתה רוצה לעשות את הפעולה בעולם הטבע, בעולם המציאותי. אתה חייב להשתמש עם הדברים שפה. רק לא רואים מי הזיז את זה, מי עמד מאחורי הפעולה, אבל צריך שרשרת של פעולות שמוצאים לפה על דבר מסוים, כשהאדם יודע את המערכת הנפשית של כל דבר ודבר, כי גם יש מערכת נפשית לדוממים, אז הוא יכול עם כוחות הנפש שלו להתחבר למערכת הנפשית הזאת ולהפעיל אותה. כמו שהקדוש ברוך הוא עושה, הקדוש ברוך הוא לימד אותו את זה, נכון? רבנו אומר, אל תעשה את זה. תיגש בתפילה לקדוש ברוך הוא. זה כאילו הוא נתן לך את האוצרות שלו, המלך, ואתה עוקף אותו, נכנס ועושה ברשותו דבר. אתה מפעיל דבר בלי רשותו. אבל כשאתה בא לקדוש ברוך הוא מתפלל, מבקש מהקדוש ברוך הוא, הוא נותן לך את האוקיי, עכשיו תפעל. בתפילה. זה הבדל בין תפילה לקישור וכל מיני דברים שבאים בצורה כזאת.
יש תורה של רבנו שהוא אומר בכוח המחשבה. נכון? כן. שהוא אומר רק בכוח המחשבה.
כן.
זה, איך זה מסתדר עם זה?
זה מסתדר עם זה שתוסיף את התפילה. פשוט. תשמע, אם רבנו אומר לך דבר כלל, בתורה X, ובתורה Y הוא מדבר על משהו אחר. הוא לא פסל את מה שהוא אמר בתורה X. הוא לא צריך לחזור על זה כל פעם, כי אמר, לא יגמר אורך הספר. אם כל פעם אני צריך להזכיר לך מה ש... יש מחברים שמדגישים את זה, למשל הרמב״ם, הרבה פעמים הוא מדגיש, וזכור כלל זה, שאני לא אעזור לך עליו כל פעם, כשאני אגיע לאיזה דבר שמתאים. זכור כלל זה, או מרחוב, שער הגלגולים, או תדבי אריזה, לא מזון, זכור כלל זה, אני לא אעזור עליו עוד פעם. וכשרבנו אמר שצריך את התפילה, ואל תעשה דבר לא בתפילה, עכשיו כשהוא אומר לך, זה כל המחשבה, לצייר, ציור מקום וזמן של הדבר, אל תשכח את התפילה, לא צריך לחזור לך עוד פעם, אין תפילה, אין תפילה. דה כי כל דיבור ודיבור, שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נברא ממנו מלאך. ככה אומרת הגמרא בחגיגה י"ד. כלומר, שכל, מה זה מלאך? מלאך זה שכל, חוכמה, שמפעילה מנגנון מסוים, זה המלאך שלה. שהוא השליח להוציא לפועל, איזה דבר? כל דבר שאתה רוצה להוציא אותו לפועל, כולה, הכל בחוכמה נברא, כולם בחוכמה עשית, כל הבריאה עובדת על העיקרון שיש חוכמה בכל דבר ודבר. והחוכמה של כל דבר היא המלאך שלו, כי היא המפעיל את הדבר, להחיות אותו, לקיים אותו, להוציא אותו לפועל. אז זה כל דיבור. כשהקדוש ברוך הוא הוציא דיבור, ויאמר אלוקים יהיה אור, יש שם 10 מאמרות שנברא בהם העולם, כל מאמר הוא כללי, שהוא עשה את כל מה שקשור לאותו. ויאמר אלוקים יהיה אור, כל מה שקשור לאור, בפרטיו, פרטי פרטיו, הכל כלול במילה אור. ויאמר אלוקים נעשה אדם. המילה האדם, רבנו אומר, במילה האדם כלול כל המהות של האדם, של כל האנושות. כל המערכות הגופניות שלו, איך הן עובדות, כל השכל שיש, איך הנשמה שלו, הנפש שלו, הכל כלול במילה אדם. אז זה מלאך כללי, שהוא החוכמה שיש באדם. שהיא עושה את כל הסיפור. זה המלאך שמוציא לפועל את העניין. אז כל דיבור ודיבור נברא מלאך, והוא אחראי המלאך הזה על אותו עניין, והוא המוציא לפועל את העניין הזה. תהלוכות הגלגלים הוא על ידי שכליים, גם כל מערכת הכוכבים, עוד פעם יש פה איזה חוכמה בתנועה שלהם, בסיבוב סביב סירם, במיקום שלהם, באנרגיה שהם מפעילים, כל זה יש חוכמה, שזה נקרא המלאך של אותו דבר. תהלוכות הגלגלים הוא על ידי שכליים, שהם המלאכים, וכל גלגל וגלגל יש לו שכל מיוחד, דהיינו מלאך שמתנהג על ידו. זו התורה של רבנו, איך היא ברורה כשמש בצהריים.
נכון.
רבנו אומר, זה ההבדל בנבואתו של משה רבנו לנבואת שאר הנביאים. נבואת משה רבנו הייתה בספקלריה המהירה, הכל ברור, ונבואת שאר הנביאים היה או בחלום, או במראה, בצורה כזאת, צורה כזאת, אבל לא ברור כמו שאצל משה. ורבנו אומר, במקביל לזה גם יש צדיקים, שהדיבור שלהם הוא בספקלריה שאינה מהירה, הם אומרים את מה שהם אומרים, אבל זה לא כל כך ברור, ויש צדיקים שצריכים זה הכל ברור. כשאתה שומע את המושג מלאך, בכל מיני ספרים, כל מיני צדיקים מזכירים את המושג הזה, אתה לא כל כך יודע למה הם מתכוונים כשהם אומרים את המילה מלאך. אז יש כאלה, אתה יודע, שבדמיון שלהם מצרים את זה כמו בובה עם כנפיים שעפה באוויר, זה ציור בסדר לילדים, אולי זה מתאים בספרים האלה. אבל רבנו מסביר לך זה בפשוט, בברור, תבין על מה מדובר פה. זה הכוח האלוקי, החוכמה האלוקית, היא המלאך, כי הרי המלאך, המילה מלאך, מה משמעותה של המילה מלאך? המקורית, המילה המקורית מלאך, פירושה שליח. וישראל יעקב מלאכים. שליח, שליחים. בכל התנ"ך, לא תמצא את המילה שליח. המושג שליח לא קיים. אז איך יכול להיות דבר כזה? המילה וישלח, כן. הפועל. אבל כל פעם שיש לשלוח שליח, מלאכים. כבר יבוא המלאכים, ויבוא המלאכים, שלח מלאכים, מלך, מלך זה, ארם, שלח מלאכים למלך ישראל, כדי לשאול אותו אם הוא נכנע במלחמה. מלאכים זה שליחים, הפירוש המילה מלאך שליח. אנחנו משתמשים עם זה כשליח של הקדוש ברוך הוא. אז מה השליח של הקדוש ברוך הוא? שמוציא לפועל את העניין. החוכמה האלוקית שגנוזה בדבר, זה השליח של הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו השליח הזה עובד באופן טבעי. מה זאת אומרת באופן טבעי? יש לו מסלול. לכן, רש"י כותב ששלחו ויבוא המלאכים לאברהם, ואחד המלאכים, אחד לבשר את שרה, שילד לבן, ואחד לרפות את אברהם, והשלישי להפוך את זו. שואל רש"י, למה צריך שלוש מלאכים אחד שיעשה את כל העבודה? אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. זה מנגנון אחר, זה מנגנון אחר, הוא לא יכול לעשות שתי שליחויות, זה עובד על עיקרון אחר. אז המלאך שבא להפוך את סדום, הוא מלאך אחר. זאת אומרת, הוא עובד על עיקרון מסוים. עכשיו, יש יותר מן הכלל, יותר מן הכלל, אז יש מלאך, עוד שכל, שהקדוש ברוך הוא משתמש בו כדי להוציא מהטבע, אל מחוץ לטבע. לכן, אין דבר שהוא רק טבע. כל דבר, הקדוש ברוך הוא מפעיל אותו על דרך הטבע כדי שיהיה קיום למציאות. כי אם היינו חיים בעולם שאין בו טבע, אין קיום למציאות, אתה לא יכול ללכת ברחוב ואתה מפחד שהשמש תיפול לך על הראש. אי אפשר. או שתזוז קצת בתנועה שלה ותשרוף את העולם. חייב להיות כללים שהם יעמדו בכללים, הטבע יעמוד בכללים שלו. וזה מה שמטעה את העולם, אומר רבנו. החוקיות מטעה את העולם שאין חס ושלום השגחה. הכל טבע, אין השגחה. זה לא נכון. החוקיות היא כדי שיהיה מציאות. כי בלי מציאות אין חוקיות. ויש גם מחוץ לטבע שבזה הקדוש ברוך הוא מראה לך שיש גם השגחה. שניהם ביחד. השם הוא האלוקים. הוויה האלוקים. אלוקים זה הטבע, וההוויה זה מעל הטבע. הכוח האלוקי שפועל מעל הטבע. זה השלמות, לחבר את שניהם ביחד. כל מלאך ומלאך ממונה על איזה דבר, ואפילו כל האילנות והעשבים ישויים ממונים, כמו שאמרו חז"ל, אין לך עשב מלמטה, שאין לו מלאך מלמעלה שאומר לו גדל. וכל מלאך מקבל חיות להשפיע מהדיבור של השם. הוא משפיע לתוך הדבר שנמנע עליו, שנמנע עם ה' עליו. כן, המלאך, החוכמה הזאת שהיא מפעילה את הדבר, מה הכוח שמפעיל אותה, את החוכמה הזאת? הדיבור של השם. והתפילה שניתנה לך, התפילה שניתנה לך, היא הכוח של השם להפעיל את הדבר.
כן.
כמו שהקדוש ברוך הוא מפעיל בדיבור, שזה נקרא תפילת השם, שיהיה ככה. ויאמר אלוקים, ככה. התפילה שלך היא הדיבור של השם, שזה ניתן לאדם. זה המתנה הנפלאה שרבנו אומר שהמשיח הכניס את זה לכל ישראל, שכל אחד יהיה לו הכוח לפעול בתפילה, לדבר עם השם, להפעיל דברים, להוציא לפועל. הכוח שיש למלאך לקבל מהשם השפע, והכוח שיש לו להשפיע על הדבר שהוא נמנה עליו, הוא לא יכול להיות מנותק. בספרים, ספרי הקבלה במיוחד, מבואר הקשר בין הקדוש ברוך הוא, שזה חוכמת האינסוף, לכל הפרטים, לכל החוכמה שיש בעולם, אינו דומה לנהר שיצא מהמעיין, אלא דומה לאור שיצא ממקור האור. מה ההבדל? מעיין נובע, מוציא מים, עשה נחל. תבוא לנחל, תעמיד במרכזו מסום, סכר, יפה מאוד, מה נהיה? מצד ימין יש לנו מים, מצד שמאל יש לנו מים, הם לא מחוברים, אבל פה יש נהר, פה יש נהר. קרן אור שיצאה ממקור האור, ברגע שאתה עושה לה מחסום באמצע, מאחורי המחסום ניתק, אין כלום. זאת אומרת, כל הבריאה לא יכולה להיות לא מחוברת לקדוש ברוך הוא. ברגע שיש איזה נתק, אין מציאות לשום דבר. אז כל החוכמה האלוקית שנמצאת בכל דבר ודבר, אם היא לא מקושרת לקדוש ברוך הוא, והמקשר זה אתה, המוח שלך, האמונה שלך, הלב שלך, מקשר כל דבר לקדוש ברוך הוא, הדבר הזה אין לו חיות והוא נקרא מת. ואם הוא נקרא מת, התוצאות שלו הם מוות. זאת אומרת, אתה אוכל דבר, ולא בירכת עליו, לא קישרת אותו לקדוש ברוך הוא, אתה אוכל מאכל מת, והתוצאות שלו הם גם כאלה. הוא לא נותן לך את החיות האמיתית שלו, מה שיש בו באמת, ברוחניות, בגשמיות, הוא לא ממלא את התפקיד שלו, כי הוא מנותק מהמקור. לכן חז"ל תקנו ברכה על כל דבר ודבר. תזכור, תזכור, קשר את המחשבה שלך מצד אחד אל הקדוש ברוך הוא, ומצד שני, כשאתה מתעסק עם המאכל הזה, הרי חיברת את המוח גם למאכל, ודרך המוח שלך חיברת את הקדוש ברוך הוא למאכל. ואז זורם לו שפע וחיות. ולא רק במאכל, בכל פרט בחיים, בעסקים, בלימודים, כל מה שאתה עושה קשר לקדוש ברוך הוא, מתחיל להיות זרימה של אנרגיה, של כוח, של עוצמה לתוך הדבר, והוא יוצא מצוין. אז אומר ככה, הכוח שיש למלאך לקבל מהשם השפע. עכשיו אתה באמצע, אתה ביד ימין, כביכול, אני קורא לזה יד ימין, מקבל את השפע מהקדוש ברוך הוא, את החיבור לקדוש ברוך הוא, ביד שמאל אתה מתחבר לדבר, ואתה עם שניהם מעביר את השפע, מחבר בין הדברים. הכוח שיש למלאך לקבל מהשם השפע, והכוח שיש לו להשפיע על הדבר שממונה עליו, מכונים בשם ידיים. יד ימין מקבל חיותו, יד שמאל משפיע. יד ימין ויד שמאל הם כוח ופועל. יד ימין זה כוח, אתה לוקח את הכוח מהאינסוף. יד שמאל, אתה מוציא לפועל לתוך הדבר. ואי אפשר להוציא מכוח אל הפועל. כי אם על ידי אמת, כמו שאמרנו בהתחלה, ועל כן כשהוא שקרן, אינו יכול להוציא מכוח אל הפועל. קודם שמוציאים מהכוח אל הפועל, אזי הכוח והפועל נקשרים ביחד. סוף מעשה במחשבה תחילה. כל דבר שאתה הולך להוציא אותו לפועל, הוא קודם כל במחשבה, נכון?
כן.
כשהוא נמצא במחשבה, זאת אומרת, הכוח והפועל במחשבה נמצאים. מה שאתה תוציא אחר כך לפועל, הוא כרגע נמצא בכוח, הוא נמצא, זאת אומרת, הוא גנוז בתוך המחשבה. הפועל במחשבה מחוברים. קודם שמוציאים מהכוח לפועל, אז הכוח והפועל נקשרים יחד, ואין ניכר בין ימין לשמאל. ימין לשמאל זה, זה כשאתה מפריד את הפועל מהכוח, אתה אומר, זה ימין, זה שמאל. אבל כל עוד שלא, אז הם מחוברים. ועל כן, השקרן, אמרנו שקרן, הוא לא יכול להוציא מכוח לפועל. כי רק על ידי מידת האמת, אתה יכול להוציא מכוח על הפועל. כי על ידי מידת האמת, התפילה שלך היא תפילה אמיתית. אתה יכול להוציא מכוח על הפועל. אבל כשהוא שקרן, נצטרך לביריות ועושה הצגות ומשקר, אז המהות שלו הפכה להיות אדם שקרן. אם הוא אדם שקרן, גם כשהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול לדבר באמת. המהות שלו שקרן. הוא הטביע בדמו את השקר. לכן אתה נזדקח, לתאר את עצמו בן אדם, משקר, מלשון הרע, מכל השפיות, כדי שיהיה טהור, ועד הדיבור שלו יהיה דיבור אמיתי. על כן השקרן שנתגלגל, לעשות תיקון, צריך לעבור עוד סיבוב. הוא יתר יד.
למה דווקא יתר יד?
רגע. הוא יתר יד. שאין ניכר בין ימין לשמאל, כי גם יד ימין שלו, היא השמאלית. עוד פעם. שקרן לא יכול להוציא מכוח על הפועל. להוציא מכוח על הפועל זה לעשות הפרדה של שני הכוחות, להפריד בין הכוחות לימין ולשמאל. זאת אומרת, יד ימין שתהיה לך ותהיה לך גם יד שמאל. אבל אם שתי ידיים שלך שמאליות, יש לך רק כוח אחד, אין לך את השני. או שתי ידיים שלך ימניות. אז איתר יד, יד ימין שלו היא השמאלית, נכון?
נכון, התהפך לה.
התהפכה.
כן.
יד ימין שלו היא השמאלית. אז זאת אומרת, יש לו יד ימין שהיא שמאלית בפועל, ויש לו את היד שמאל, שהיא היד שמאל.
כן.
אז יש לו שתי שמאליות.
שהיא גם ככה שמאל, כן.
במציאות. שמאל ימין זה דבר מוחלט, נכון?
כן.
ידוע מה זה ימין, יודע מה זה שמאל.
כן.
יופי. אז השמאל שלו זה שמאל, כי כל אדם מוחלטים, שמאל זה שמאל,
כן.
אז יש לו יד שמאל. יד ימין שלו היא השמאלית.
כן. כן, הבנתי.
יד ימין שלו במציאות היא היד השמאלית.
כן, כן.
היא לא היד הפועלת.
נכון.
אז יש לו שתי שמאליות.
שתי שמאליות, כן.
אז הוא לא יכול לשים מכוח על הפועל. צריך את שני הכוחות.
כן, אין לו ימין.
אין לו ימין.
זה.
מי שהיה שקרן מגלגול העבר, על ידי זה שהתגלגל, נעשה היתר יד. זאת אומרת, זה... אתה יכול לפגוש אנשים שמאליים, והם צדיקים גדולים וישרים והכל. זה לא קשור עכשיו למה הגלגול הקודם. רק הוא מגלה לך. הגלגול הקודם היה ככה, בגלגול הזה, אם האדם הוא מרגיש נטיות לשקר ולהונאה ולכל זה, תזכור, נתנו לך צ'אנס, רמזו לך יד שמאל, תתקן. זאת אומרת, הוא יכול להיות אדם נפלא, רק לעצמו. שידע שבגלגול הקודם הוא היה כזה, ועכשיו נתנו לו צ'אנס לתקן את זה. אז אם הוא מרגיש שיש לו נטיות כאלה, שיתגבר. כי נתנו לו עוד ציבור. אבל זה לא אומר שאתה רואה האדם שמאלי, עכשיו תגיד לו שהוא חד ושלום שקרן או משהו, זה לא נכון. יש צדיקים גדולים, צדיקים? צדיקים גדולים שהיו שמאליים והכל, הכל בסדר. רק זה רמז, שתדע, איך להתמודד עם זה. מישהו שקרן, אינו יכול לקשר את הפועל אל הכוח, ועל כן נעשה היתר יד, כי נשאר בבחינת שמאל, בחינת פועל, מאחר שלא העלה הפועל אל הכוח. לא העלה את הפועל אל הכוח, לא קישר את הפועל, את הפעולה שרוצה להוציא לפועל, לא קישר לכוח, לקדוש ברוך הוא. עיקר ההוצאה לפועל הוא על ידי שמקשר את הפועל אל הכוח, אל הקדוש ברוך הוא, שאז יש את השפע. עוד מאמר אחד, שלמות כל הדברים, אינו אלא כשהם מיוחדים ומקושרים בו יתברך, כי השלמות והמילוי הוא החיות, כל דבר שלם הוא שהוא מחובר לקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו. כעבר שנסתלק ממנו החיות, אז נקרא חיסרון, והחיות הוא המוחים והשכל האלוקי, שהוא המלאך שאמרנו, כמו שכתוב, והחוכמה תחיה את בעליה, כל פרט. והחוכמה היא בחינת מה? כוח מה? חוכמה, כוח מה? מה חיינו? מה כוחנו? ברגע שאתה מבטל את העני שלך, כוחי ועוצם ידי, אוטומט אתה נותן את החיבור של הדבר לקדוש ברוך הוא. כשאתה הולך לעשות פעולה, ואתה יודע, אני לא אני. אני, הכל זה הכוח של הקדוש ברוך הוא. מה כוחנו, מה אנחנו, מה כוחנו. חיברת את זה לקדוש ברוך הוא, חיברת את החוכמה האלוקית לפרט הזה. זה נותן לו חיות. כלומר, כל חיינו וכוחנו הוא מה? הוא מה? בגימטריה, הוויה, שם הוויה, לרמוז שכל כוחנו מהוויה, מהשם יתברך. וזה האופן שמוציאים מכוח אל הפועל, מחובר לקדוש ברוך. עד כאן.